תודה. אנחנו צריכים לחזור על אתמול מחדש או לא? חוזרים על מקום מספר 2. כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיכה נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו. אז קודם כל, כבר אם על גבי מה שדיברנו אתמול, מה אנחנו רואים כבר בעצם סגנון הגמרא, שיש יחס בין אדם לסביבה. כלומר, קודם כל בפשט, האדם לא לעצמו נברא, אלא האדם יש לו שייכות וזיקה לסביבה. השייכות והזיקה הזאת היא לאו דווקא בעניינים חיוביים בלבד, אלא גם בעניינים שליליים. כלומר, כשיש הופעת חיים, נגיד הדוגמה הראשונה, שיש הופעת חיים שלילית באנשי ביתו, אז אותו אדם, נגיד האבא, בא למשפחה, והמשפחה הוא שייך למציאות הזאת שנקראת אנשי ביתו. או כשיש איזושהי הופעה שלילית של חיים אצל אנשי עירו, אז האדם לא יכול להגיד, זה לא המשפחה שלי, זה לא העניין שלי, אלא יש יחס, יש זיקה. כלומר, כבר בעצם מאמר הגמרא, אנחנו רואים את היסוד שאנחנו צריכים לתפוס את המציאות, את יחסי הכוחות, נקרא לזה ככה, שבתוך המציאות שיש קשר בין הכוחות, וגם, ותכף נראה בעיקר, אבל כרגע לפחות גם כשהכוח שמופיע במקום אחד הוא כוח שלילי, כלומר, ההופעה שלו היא הופעה שיש בה חיסרון, יש בה בעיה, ואני לא יכול להגיד, הבעיה הזו שנמצאת שם היא לא קשורה אליי. זה קודם כל כבר אנחנו רואים מעצם המאמר הזה בגמרא. כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. כלומר, נתפס על אנשי ביתו, כמו שאמרנו אתמול שתי גרסאות ברשי, שאול שנתפס על עבירות שבידם, או שנתפס על עבירות שבידו. אנחנו נראה את זה בהמשך. אז באופן פשוט, נתפס על עבירות שבידו, כלומר, איזה עבירות שבידו שהוא לא מוכה. אני יכול למחות ואני לא מוכה, אז אני נתפס על העבירה הזאת שבידי. או יותר עמוק מזה, נתפס על עבירות שבידם, שאותו הקלקול שהופיע אצלם, זה בעצם נרשם לחובתי. אני נתפס על העבירות שבידם, כלומר, לא העבירה שבידי שאני כרגע יכול למחות ולא מוכה, אלא העבירות שהם עשו, שהוא אמורים לעורר את המחאה, ואני לא מוכה, העבירות ההם שהם עשו, זה נרשם לחובתי. עד כדי כך. זאת הגרסה היותר עמוקה ברש"י. ותכף נראה על מה מדברים. לכן כבר קודם כל רואים את מה שדיברנו אתמול בגמרא, קודם כל. עכשיו, הרב מנסה קצת להבין את זה יותר מדויק. כשנמצא איזה כוח אישי מיוחד, אמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא, נדבר על בני אדם, נדבר על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם עם כוחות מסוימים, עם כוחות מיוחדים, כוחות ייחודיים. וכל כוח מיוחד כזה, אישי כזה, ספציפי כזה, צריך לצאת אל הפועל. מה המטרה שהכוח הזה אמור לצאת אל הפועל? מה הוא אמור לעשות? אז הוא אמור או להוסיף תועלת לעולם, כלומר להוסיף בניין חיובי, או למנוע נזק, או לגרוע חיסרון. נכון? או לצמצם חיסרון, או לבנות יתרון. כלומר, יש כוחות שבהם אני בונה את העולם, ויש כוחות שבהם אני מונע נזק מהעולם. אני בונע הרס מהעולם. יש כוח, כשאני אומר למישהו, למשל, לך תבנה כיסא, אז אני עוזר לו לבנות כיסא, או אני אומר למישהו, אל תזרוק כיסא מהחלון, כי הוא ישמר. אני מונע ממנו להזיק לעולם. אז כשנמצא איזה כוח אישי מיוחד, שהוא מכוון לעומת איזה עניין, לעומת איזה עניין, לאו דווקא שקשור לאדם עצמו, אלא שקשור לסובב, לכולל, ששם, באותו עניין, שזה קשור לנושא מסוים, למצב מסוים, למקום מסוים, וכו', ששם יוציא אותו האדם, יוציא את הכוח הספציפי הזה מן הכוח אל הפועל, למה? להביא תועלת חיובית, או לסלק איזה חיסרון, פסיק, עד לכאן החלק הראשון של המשפט, אני קורא שוב, כשנמצא איזה כוח אישי מיוחד, שהוא מכוון לעומת איזה עניין, ששם יוציא אותו מן הכוח אל הפועל, להביא תועלת או לסלק איזה חיסרון, פסיק, תציין לנו ההשקפה הבהירה, השקפה כוללת, יותר מכוונת, יותר מדויקת, יותר בהירה, את החזיונות הנראים כנפרדים, פסיק, במערכה אחת. כלומר, אותם כוחות החיים, אותם ההופעות השונות של כוחות חיים שונים, שנראים לנו בהשקפה לא בהירה, בהשקפה חלקית, בהשקפה חסרה, בהשקפה מצומצמת, בהשקפה לא מדויקת, בהשקפה שטחית, בהשקפה חיצונית, נראים לנו ככוחות שאין ביניהם זיקה, אין ביניהם קשר, אין ביניהם יחס, אז ההשקפה הבהירה מלמדת אותי שבעצם יש קשר, למרות שנראה כביכול שאין שום קשר, כי זה יכול להיות שני תחומים שונים, שני מצבים שונים, שני סוגים של כוחות שונים וכולי. אז נראה כלפי חוץ שכביכול כל כוח לעצמו פועל, אבל זה לא נכון. אלא כלל הכוחות יש ביניהם יחס, יש ביניהם זיקה, עד שיש זיקוק רשום וערוך מאז, עד כדי כך שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הכוחות, בואו נדבר רגע על הכוח החיובי שמונע נזק או בונה יתרון או בונה תועלת. עד כדי כך, תודה רבה. תודה. עד כדי כך שאותו הכוח שהקדוש ברוך הוא שם אצל אותו אדם שצריך כרגע לבנות את הצד החיובי שבמציאות או להסיר נזק, הכוח הזה הוא שם בו כדי שתקרה ההתפרצות של אותו הכוח, בואו נגיד השלילי, אותו הכוח שהופיע בצורה שלילית, אז יהיה כוח אחר בעולם שיכול להגיב להתפרצות השלילית הזאת. אז הקדוש ברוך הוא שתל בפלוני את הכוח החיובי הזה, כדי שתהיה התפרצות במקום אחר, בנושא אחר, בעניין אחר, שנראית בכלל לא קשורה לכוח שלי, לדוגמה, כדי שתהיה אותה התפרצות, יהיה כוח שיוכל לקחת את אותה התפרצות, ולהכווין אותה, לכוון אותה, לתעל אותה לכיוון הנכון. אני קורא שוב את המשפט הזה, עד שיש זיקוק רשום וערוך מאז, כלומר, מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, את האנושות, את העולם, מלאת כוחות ומלאת מטרות, הקדוש ברוך הוא יודע מראש איזה כוחות יהיו כוחות, נדבר כרגע על פריצות שליליות, איזה כוחות יפרצו, שנייה אחת, יפרצו באופן שלילי למציאות, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא מולם, נגדם, באותו זמן או באותו מקום או באותו מצב או באותו נושא או אצל אדם אחר או בתקופה אחרת, לא משנה, הוא ברא מולם כוח אחר, שרק בזכות הכוח האחר שנמצא פה, הקדוש ברוך הוא כביכול מרשה לעצמו שיפרוץ כוח שלילי במקום אחר, כדי שהכוח החיובי השני ידע איך להגיב אליו וינתב אותו לכיוון הנכון. כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא אפשר לכוח מסוים להיכנס לאוטו ולהתחיל להניע את האוטו, כי הוא יודע שיש מי שישב על כיסא הנהג לאחר שזה שהניע את האוטו, לא יודע לאן להכווין את האוטו, לאן לנהוג את האוטו הזה. אז הקדוש ברוך הוא מאפשר לפריצה הזאת להופיע, כלומר, להתחיל להניע את האוטו אחרי 2,000 שנה, כי יש כוח אחר במציאות שיכול לתעל את ההנאה הזאת ולהמשיך את הדרך שלה להופיע אותה בכיוון הנכון. אבל אם באמת לא היה את הכוח החיובי הזה שידע לשבת בכיסא נהג ולכוון את האוטו לכיוון הנכון, אז הקדוש ברוך הוא לא היה מאפשר לכוח שכרגע פרץ לפרוץ. עד כדי כך. עד שיש זיקוק רשום וערוך מאז, ערוך מאז, כלומר מאז שכבר הוא ברא את העולם, מראש מקדם יצור העולמים ברוך הוא, להחיזיון, כלומר יש זיקה, יש זיקוק, יש יחס, יש קשר להחיזיון שבו נראה אותו הצורך להשלים, להשלים משהו חיובי, או להציל, למנוע נזק שלילי, עם אותו הכוח החיובי שהעוז בידו לעשות ככה. שיש לו את הכוח לפעול כרגע או להוסיף בניין חיובי, או לגרוע או למנוע נזק שלילי. עכשיו אני חושב שזה קצת יותר ברור. נקרא את כל המשפט הזה מההתחלה עד הסוף בלי הפסקה. כשנמצא איזה כוח אישי מיוחד, שהוא מכוון לעומת איזה עניין, ששם יוציא אותו מן הכוח אל הפועל, להביא תועלת או לסלק איזה חיסרון, תציין לנו השקפה הבהירה את החזונות הנראים כנפרדים במערכה אחת. עד שיש זיקוק רשום וערוך מאז, מראש מקדם יצור העולמים ברוך הוא, להחיזיון שבו נראה אותו הצורך להשלים ולהציל עם אותו הכוח, שהעוז בידו לעשות ככה. ברור. עכשיו יותר טוב מאתמול?
כן.
מה? יותר ברור. ברק, בבקשה.
שלוש שאלות שקשורות אחת בשנייה.
כן.
דבר ראשון, מי נברא בשביל מי? כאילו, הכוח הפורץ או הכוח העוצם? שאלה שנייה, האם הכוח שפורץ הוא קיים ממילא? ורק החשיפה שלו במציאות היא מתאפשרת בגלל הכוח העוצר, או שעצם הבריאה שלו כנגד כוח שיעצור אותו?
הבנתי.
האם ההוצאה לפועל היא זאת
בוא נקרא כוח א' כוח שלילי, הוא פורט שלילי, כוח ב' כוח חיובי, הוא מכוון חיובי. עכשיו בוא נשאר.
האם כוח השלילי?
האם כוח א', כן?
הוא קיים במציאות, רק שבזכות ב', היות שהוא קיים, הוא יכול לפרוץ, או שכל ההופעה שלו, בעצם המציאות אפילו בכוח, היא תהיה קיימת אם לא יהיה כוח בית.
שאלה שלישית?
שאלה שלישית, וגם אם אתה שואל את זה, למה לא עצם קיום הכוח כאילו, הוא האנטי של זה.
מה זאת אומרת? כוח א' כוח ב', בוא נדבר על זה.
יש לי כוחות במציאות.
כן.
ההשלמה בכוחות היא משלימה. למה? צריך דווקא את ההוצאה אל הפועל. הרי ראינו שיש...
זה קשור לשאלה השנייה, זאת השאלה. זה הצד השני של השאלה השנייה. כן, כן, הצד השני. טוב, מה הייתה השאלה הראשונה? תשובה, מי בשביל מי? אז אמרנו, זה רבי מה זה רע אדם? זה רע אדם זה מקור הכל, זה רבי מה זה הגילויים של הכל. אז ברור שהמקור של הכל זה כוח בית. המקור של כוח הפריצה הוא כוח הבניין, ברור. אבל מצד שני, אם לא יהיה, מצד המהות, כוח בית הוא הסיבה שבשבילו יש כוח א' בעולם. כן, הכוח החיובי הוא המקור של הכוח השלילי. מצד שני, כנראה, כמו שלמדנו כבר, שאם לא תהיה פריצה של הכוח השלילי, אז הכוח החיובי נרדם בשמירה. אם לא יהיה מי שיכנס לאוטו ויניע את האוטו, אז אני אחשוב שהאוטו הזה יכול להישאר בחניה עוד 2,000 שנה. אז הנה, נכנס כאן איזה משוגע, במרכאות, שמתנהל בצורה חסרת אחריות, במרכאות, קוראים לזה הכרזת המדינה, כן? הכרזת הקמת מדינת ישראל, כדי שמישהו יושב בכיסא נהג ויתחיל לכוון לכיוון הנכון. עכשיו יכול להיות שכוח ההנאה זה 60 שנה של מדינה, 70 שנה, 100 שנה של ציונות, 150 שנה של ציונות. אנחנו צריכים לזהות את הנקודות שאפשר להיכנס, ועוד פעם, לא לבוא חס ושלום לכיסא נהג ולהגיד לזה רבה, אוף מפה, לך מפה, שלילי שכמוך. אלא להבין שיש כאן שמרים שצריכים להוציא יין. כלומר, זה יופיע בצורה מאוד מאוד מדויקת, מאוד מודרגת, מאוד מוכוונת. עכשיו, ב', יש שני הצדדים שאמרת נכונים. כלומר, גם עצם המציאות של שני הכוחות, הם חשובים, כלומר, עצם זה שיש כוח ב' במציאות, זה מה שמאפשר את עצם המציאות של כוח א', זה נכון? ב', קל וחומר, כשיש מציאות של כוח ב' וכוח א', צריך כנראה לאתגר את כוח ב', אז לפעמים יש צורך שכוח א' יפרוץ וישתגע. יכול מאוד להיות. אבל עצם המציאות של כוח א', היא מצד עצמה יש לה חשיבות.
יש מציאות של כוח שלילי יהיה קיים בעולם.
בלי כוח חיובי?
בלי כוח חיובי, והכוח חיובי יופיע רק אחרי...
לכן אמרתי, אמרנו כאן כמה פעמים, שיכול להיות שזה בתקופות שונות, יכול להיות שזה בזמנים שונים, במקומות שונים, ובמצבים שונים, ובנושאים שונים. יכול להיות שפריצה, נגיד לפני 100 שנה, יש את הכוח שישב על הכיסא נהג ויכוון את האוטו לכיוון נכון, עוד 100 שנה.
בציר הזמן אין לנו פה את
ה... בציר הזמן אין עבר עובד ועתיד, בציר הזמן יש לנו הוויה אחת.
אתה חייב להיות קשר
ישיר בין שני המעשים? לא חייב להיות קשר ישיר בין שני המעשים, אני הייתי אומר אפילו יותר מזה, שבדרך כלל, כלפי חוץ, לא נראה שום קשר בין שני המעשים. תגיד לי, מידן, אני יכול להגיד משפט קשה? משפט קשה. מה מצד התועבה קשור לזה שיש עידן יהב בעולם?
שיש מה?
עידן יהב בעולם. זהו. מה זה קשור? למה לפני 100 שנה לא היה מצד התועבה בעולם? היה, נראה לי שלא היה. מתי זה התחילה התועבה הזאת?
60 שנה?
לא, מתי לפני כמה שנים התחילה התועבה הזאת? בארץ. 20 שנה נגיד. כלומר, זה שיש כוח שפורץ 20 שנה, זה כי יש כוחות כנראה שמסוגלים רק להתמודד, לא להיאבק ולעשות כיפופי ידיים. מסוגלים לקחת את אותו כוח חיובי ביסודו שפרץ לכיוון שלילי ביותר, ולכוון את הכוח החיובי שצריך לזהות מהו לכיוון הנכון. אז עכשיו אני אומר משפט נורא והיום. אז מצד התועבה זה בגללנו. כלומר, יותר נכון, בזכותנו.
תמיד יהיה כל כך.
מצד התועבה זה בזכותנו. ואם אנחנו, רגע, לא סיימתי שנייה. ואם אנחנו לומדים פה דברים עמוקים באמונה, זה לא עכשיו פסיקת הלכה, עמוקים באמונה, אנחנו לא מסנגרים על מה שצריך כתרוג, שלא תהיה טעות. מה שצריך טיפול, צריך טיפול. אבל אני מדבר כרגע ברובד הפנימי של הדברים. אז זה שהקדוש ברוך הוא סידר, שהכוח הזה יפרוץ בצורה שלילית כל כך למציאות, זה כי יש כוח אחר שיכול לגלות את נקודת המוצא החיובית שלו בצורה הנכונה, להופיע אותו בצורה נכונה, ולכן הפעולה השלילית הזאת היא בזכותנו, אבל אם אנחנו נגיד זה לא הביסנס שלנו ונתלה שלטים ברחובות ירושלים, זהירות, עמלק, משהו כזה, כלומר, זה לא העניין שלי, זה אפילו, לא העם שלי, זה אפילו עמלק, וכולי, אז המצד הזה צועד לא רק בזכותנו, אלא בעיקר בגללנו. אז אני נתפס לא על עבירה שבידי, שאני לא מוחה, ולא דיברנו כרגע איך מוחים. אנחנו כרגע לא יודעים איך מוחים. אלא אני נתפס על עבירות שבידם, כלומר, אותו כוח שפרץ פה, כלומר, אותו גרעין חיובי, שפרץ בצורה שלילית, בהופעה שלילית, הוא בעצם פרץ כי הקדוש ברוך הוא יודע שיש מישהו פה, נגיד אני, יש מישהו חיובי פה שיכול לקחת את השורש החיובי ולתאר אותו נכון. ואם אני לא מגלה את השורש החיובי הזה ומתאר אותו נכון, ואני אומר זה המלך צועד, זה אין לי שום קשר בזה, אז אני נתפס על עבירות שבאדם, אז מי שצועד במצד התועבה זה אני. עוד אתם מבינים את זה? זה עצום, זה עצום. דברים עצומים פה, עצומים. מי שאפשר, כל מי שאפשר. כל מי שאפשר, כל מי שאפשר.
אז הרב בעצם
חיבור.
מי זה כל מי?
או, צריך לבדוק, אם אפשר. אבל עצם זה, עצם זה, בואו נסתכל עכשיו, שנייה אחת, בואו נסתכל עכשיו על הפרספקטיבה של הדור בכלל. עצם זה שיש קבוצה בעם ישראל בדור הזה, של צרינו הרב, תואים את הטעות הזאת, זה כנראה כי יש קבוצה אחרת בעם ישראל, וכולנו ביחד, שיכולה לקחת את אותו כוח חיובי שפורץ כרגע בצורת רעש שלילית ביותר, כדי לכוון אותו לכיוון הנכון. ואנחנו מערכת אחת, אנחנו לא מערכת נפרדת. תצא לנו השקפה הבהירה את החזונות הנראים כנפרדים במערכה אחת.
אז העבירה היא גם עליי בעצם?
לא גם עליי, העבירה היא רק עליי.
רק עליי?
נתפס על עבירות שבידם, לא עבירות שבידם. אבל עזוב פה, עכשיו אתה חוזר לרשימה של גיהינום גן עדן. אנחנו לא ברשימה עכשיו.
מה זה עליי? זה מי שכן, שוב.
אנחנו לא, מה אתה מתחיל לפחד?
לא, אני לא חושב, אבל אני לא חושב שכל אחד השתקנים להגיד, אני יכול
להצליח. אז אוקיי, אז מי שאפשר. אז מי שאפשר. מי שאפשר, מי שאפשר. סליחה רגע, אני רוצה לרגע להגיד אלה משהו. אם בדור הזה, אני חוזר שופע, אם בדור הזה יש תופעה כזאת, זאת אומרת שיש בדור הזה קבוצה או מי שיכול לכוון את זה נכון. אולי זה לא אתה ולא אני, אבל יש מי שיכול לעשות את זה. אז הוא מחויב, אז ודאי, אז הוא מחויב לעשות את זה. וברגע שהוא ירים שלטים, פושעים, רשעים, עמלקים, וכולי, הוא לא קידם פה שום דבר. שום דבר, לא ברמה הפוליטית, הדיפלומטית. ברמה של האמת של ההנהגה האלוקית את העולם. ולא דיברנו כרגע איך המחאה צריכה להיות. לא דיברנו איך המחאה צריכה להיות. אבל הוא לא יודע, כרגע אנחנו לא דנים... חבר'ה, סליחה שנייה רגע. כרגע אנחנו לא דנים בביטויים המעשיים של המחאה. כרגע אנחנו דנים בעצם שאנחנו צריכים להיות, צריכים להבין שאנחנו שייכים לזה. שזה חלק מאיתנו. ברור השם שזה ברור לך.
אולי השלטים זה להיות שזה שעה...
אני לא יודע, עכשיו אתה נוגע בפרקטיקה, אני לא יודע. יונתן מדבריה. דוד המלך נתפס על עבירת לשון הרע של אנשי דורו? ודאי! הרי כתוב מפורש שצבאו של דוד יוצא למלחמה. והיה מפסיד, כי הוא ביניהם דילטורי.
היו מה?
דילטורי, מדבר לשון הרע. עוד פעם יונתן מדבריה. לפעמים יוצא שהטוב והרע נערבבים, כלומר מעורבבים זה בזה. ואין מושג טוב ומושג רע לבד. טוב, אם הבנתי נכון, אז זה נכון. ליאור, בבקשה.
של
הראשונות,
זה פה לשאלות, אבל לפעות השעה של ברק, אז זה אחד בתוך אחד. קודם כל, זה מי קודם למי?
זאת אומרת... המקור זה הכוח החיובי. כוח הפריצה זה הכוח השלילי.
אחרת זה
בעריקה
פריצה, כי זה שובר את הקו.
בואו רגע נחזור לנהג עם האוטו. המטרה זה שהאוטו יגיע לתחנת היעד, לתחנה הסופית. האוטו הזה נקרא גאולה. עולם, אנושות, עם ישראל, מציאות, עולם הזה. העולם הזה צריך להגיע בסוף לתחנה הסופית שנקראת גאולה. זאת המטרה. אז המטרה היא שהכוח החיובי יגיע ליעד. עכשיו, אחד מהמנגנונים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שהכוח החיובי יגיע ליעדו, זה על ידי פריצות של כוחות שליליים שמעוררים מהתרדמת את הכוח החיובי.
בעצם העם יהודי בא לאות האנושות.
אתה עכשיו אומר הרי יפה. שהיחסיות הזאת היא לא רק בתוך עם ישראל.
לא, פרטי.
היא בכלל.
בתוך אדם.
היא במין האנושי, היא בהוויה העולמית בכלל ובעולמות בכלל. נכון? אבל אנחנו כרגע עסוקים בעם ישראל. למרות שהחלק השלישי לכל העולם. אז יש לו השפעה על כל העולם.
אז בעצם כל החיבורים היותר
דומים... רק שנייה אחת, ליאור, כן.
אז מה הוא שהטוב בעצם
הטוב הוא בזכות הטוב, והטוב התעורר אחרי תרדמה בזכות הרע. תגיד לי, כמה יהודים היו בגוש קטיף לפני הגירוש הנורא? כמה יהודים היו מוכנים לוותר על המון דברים בחיים הפרטיים שלהם בשביל להציל את גוש קטיף? ואם כל הרעיון הזה שחורבן גוש קטיף לא היה בכלל, אותם כוחות חיוביים שלא הלכו לאיבוד, הם כוחות שבסוף יצאו אל הפועל באיזושהי צורה. אנחנו עדיין לא יודעים איך. הם יצאו אל הפועל ועוד המשיכו לצאת אל הפועל. אבל אותם כוחות חיוביים לא היו ידועים לנו ולא היו יוצאים אל הפועל. מי מאיתנו היה יודע איזה נער צעיר היה אומר לעצמו שהוא מוכן לוותר על החופש הגדול בשביל להילחם על ארץ ישראל? הוא היה אומר, אני לא מוכן, חופש הגדול, אני רוצה קצת לנוח, קצת להתברר, קצת לטייל. אז הנה, בא כוח הרע, כוח החורבן, והוציא מאיתנו כוחות כאלה, כוחות חיובים כאלה, שאולי א' לא היינו מודעים להם, ובית, עובדה שטוב יצא לעולם. הטוב הזה כרגע עוד לא נראה בשלמותו, כרגע הוא נראה בחורבנו, אבל ברור לנו שהטוב הזה בסוף יתגלה. יצטבר כאן משהו. אני חושב שהדוגמה שאמרנו עכשיו היא טובה. כי היא מציאותית, אנחנו חווינו אותה. איזה, כלומר, דווקא הכוח שרצה להרוס, יצר בחלקים משמעותיים, נקווה, בציבור הישראלי, יצר איזה מוכנות לבניין מעבר לסטנדרטים שהיינו רגילים אליהם. אתם מסכימים איתי או לא? זו עובדה. זו עובדה. אז הנה, מה שעורר את הטוב מתרדמתו, זה דווקא שהרע רצה להחריב אותו. דוגמה, בזכות הרע. רק רגע, ליאור עוד עושים.
יש דבר שנקרא, ביסות הטוב על ידי הרע, כמו הזרע על אדם.
הקדוש ברוך הוא יודע איך לעשות את זה, אין בן דוד בא.
אין דבר כזה שטוב משתגע, יהיה טוב טוב.
מה זאת אומרת טוב משתגע?
כמו זרע אדם זרע בהמה, שזה מנסה נשוק.
כן, אבל יכול להיות שזרע אדם, היא לא ידע מי הוא האדם שבו.
אז הוא צריך אכוון לאדם
יקר. נכון. מי רצה לו ממש או גילד?
זה מקום הכי מעולם יותר לנו בעיבור, זה דווקא, זאת אומרת, מפה שבפלו, אנחנו נמצאות.
זה לא הכרחי שזה יקח.
אבל זה כאילו,
זה כוח. זה לא הכרחי, כלומר, נקווה שהטוב יופיע את הטוב, בלי שהרע יעורר אותו מהתרדמה. אני לא צריך להגיע למשבר בחיים כדי להגיע למכון מיר. אני לא צריך.
נכון.
אני באופן טבעי אמור להגיע לפה. רק יכול מאוד להיות שנרדמתי, וזה משבר בחיים, הביאו אותי לפה.
רק אם ידעת לראות.
או אם ידעתי לראות, אם אני לא מבין שיש כאן זיקה, יש כאן מערכה אחת, אלא זה נראה לי עולמות נפרדים, אז באמת אני לא אשמע ולא אבין ולא אשותף, ולא אתקדם כלום.
אז הרב, זה לעניין.
הכל ייתקע.
איך אתה קולה לעניין?
באים למכון מיר.
ועדיין.
לומדים אמונה. לומדים אמונה כדי לראות את הדברים במשקפת אחדותית. רבותיי, תחשבו רגע שנייה, תחשבו רגע. בואו נחשוב שכל עם ישראל היה לומד את מה שאנחנו לומדים עכשיו, וככה הם מתייחס לחיים שלו כפרט, כמשפחה, כעם, כאנושות, כעולם. איך החיים שלנו נראים? אחרת לחלוטין. לחלוטין אחרת.
רבי אליעזר.
אלא מה, אנחנו חיים בעלמא דפירודא, אנחנו חיים בעולם שיש בו טוב ורע. יש בו אמת ושקר. יש בו צדיקים ורשעים. אז אנחנו מהחבורה של הצדיקים, אנחנו מהחבורה של הטובים, אנחנו מהחבורה של הצודקים, של האמיתיים. ויש שם, מחוץ לגדר, איזה חבורה של רשעים, שקרנים וכדומה. זה הכי נוח לחלק את העולם כך.
שמקשים עלינו.
שמקשים עלינו. לכן ככל שאנחנו נתנתק מהשקר והרע וכו', ככה הצדק והאמת והטוב יוכלו לצאת אל הפועל. זה השקר היותר גדול שיש פה. מצד שני, זה לא שאנחנו מנציחים פה את הרע. זה לא שאנחנו אומרים לרע יישר כוח, כל הכבוד בוא נחזק אותך. לא. אנחנו רק מודעים שיש כאן זיקה. יש כאן יחס, יש כאן מערכת אורגנית אחת. אנחנו צריכים לזהות את הכוח החיובי שהרע השלילי יצא ממנו, את הכוח החיובי הזה לכוון נכון.
כמו התינוק עם
הבוץ. מה זאת אומרת?
השושנה,
בדיוק, כן.
יש גם מישהו עוד הבא?
יאיר, בבקשה, כן.
יש לי שתשאלה, זה אחד, הטוב שמתעורר, בזכות הרע שמאיר אותו.
אבל לא תמיד, עוד פעם, לא תמיד צריך שהרע יתעורר, שהרע יגעיר את הטוב.
עדיף של...
אדם שומר על בריאות גופו, כי הוא אדם, נקרא לזה, מתוקן שיודע לנהל נכון את גופו. לפעמים אדם מגיע למצב כזה שהוא מנהל נכון את גופו, כי פשוט הוא רואה לאיזה מחלות הוא מביא את עצמו כשהוא מנהל את הגוף שלו לא נכון. אז זה לא אומר שאני צריך להיות חולה כדי להגיע לבריאות, אבל עובדה שהרבה מאוד אנשים, אולי רוב האנושות, רוב המוחלט, מגיעים לטוב דווקא מתוך הרע. אבל לא צריך, לא חייבים להגיע לשם. כן.
עכשיו, אז אם אני למשל המעורר, אז הוא גם מעורר אותי וגם אותו בזמנים ביחד? כי שנינו מתעוררים על החלק הטוב?
מי זה שנינו?
גם החלק הרע, באיש מסוים, או בציבור מסוים, הוא מתהפך לטוב בזכות שאני מגלה את
הטוב
שלי, או שרק
בזכות
שאני
כזה נורא
את הטוב שבו?
נחזור, מצוין, נחזור, אם הבנתי, נחזור למשל השמרים והיין. השמרים זה לא רק לעשות יין, השמרים עצמם, הם יהפכו ליין. אז הזרע בהמה שעורר את הרצון הגס, כמו שראינו, עורר את כוח הנפש, כמו שראינו, עורר את השמרים, הוא עצמו יהפך לזרע האדם.
והמיץ שהוא כביכול טוב, אז הוא יוכל להיות יין. כאילו, המיץ שהוא טוב, הוא לא שמרים, אבל רק בזכות...
רק אם מתוך השמרים יגיע יין.
אנחנו נוציא את הטוב
שלנו. בדיוק.
אז גם הטוב צריך לעבור חזרה בתשובה ולהוציא את הטוב שבו באמת.
מצוין. נפלא מאוד. שמעת מה שעדי עכשיו אמר? שהטוב חי באשליה שהוא טוב. הוא לא מבין שהוא צריך לפעמים את המנגנון של הרע כדי לגלות את הטוב היותר טוב.
זה מעורר.
שעון מעורר. קטליזטור. כן.
השאלה השנייה, שאלה לכם כל כך ניסיתי פחות, בצורה כאילו קצת לפעמים צריך ברורה מדי. שיש כאילו ברורה מדי, שיש טובים ויש
רעים. שחור לבן, כן.
כן, אבל גם יש מצב שלפעמים גם הטוב הוא גם רע וגם הטוב ובו זמנית, שגם הרע הוא גם טוב בו זמנית, שזה יחד...
רוב, זאת הערה מאוד חשובה, רוב המצבים שהטוב מורבב ברע והרע מורבב בטוב. רוב המצבים זה האפור. זה לא שזה קיצוני, רק כאן הרב רוצה להסביר לנו שאפילו כשזה כאילו שחור, זה בעצם לעורר את הלבן. אתם יודעים מה? בואו נקפוץ רגע. עכשיו נגיע למשפט שהוא אולי המשפט הנפלא ביותר כאן והברור ביותר. תסתכלו רגע. הפנייה לפריצה במקור מספר 2, בערך שורה עשירית מלמטה. אתם רואים הפנייה לפריצה?
כן, להריסה.
כן. יש לכם את זה?
כן.
הפנייה לפריצה, להריסה, כלומר, זה שפתאום יש כוח שרוצה להרוס, שרוצה לפרוץ, הכוח השלילי שדיברנו עליו מקודם. הפנייה לפריצה, להריסה, מסגבת מלשון סיגוב, מלשון מרוממת, מעלה, מעוררת, מסגבת עצם תכונת החיים. כלומר, עד עכשיו שהכל היה אפתי, הכל היה אדיש, הכל היה סטנדרטי, הכל היה שלב, הכל היה רגוע, הכל היה מתון, הכל היה שגרה, הכל היה שחיקה, הכל היה תקוע, הכל היה פסיבי, הכל היה סטטי, אז הכל בסדר. פתאום, פאק, יש איזה פריצה, פתאום מישהו מניע את האוטו. רגע, למה אתה הולך? אתה בדרך לתאום, אתה לא רואה? הפנייה לפריצה, להריסה, עצם הפנייה, הקטליזטור, השעון מעורר הזה, והפנייה הזאת היא בדרך כלל היא, היא, היא פנייה שלילית. כלומר, הגרעין שלה הוא חיובי, אבל המטרה שלה היא שלילית. אז הפנייה לפריצה, להריסה, היינו מצפים שיהיה כתוב במשפט הבא, המשך המשפט, היא נוראה, היא הורסת את החיים, היא תביא לחורבן. אומר הרב בדיוק הפוך. הפנייה לפריצה, להריסה, מסגבת עצם תכונת החיים. זה מרומם. אבל עכשיו, רגע, שנייה, אבל עכשיו, והגבלה של הצדק, כשהצדק יושב על הכיסא נהג ואומר לגברת, פורצת, עכשיו אני מכוון אותך לאן את נוסעת. וההגבלה של הצדק מסמנת אותה במקומה הנחמד. איזה מילה נחמדה. מדהים המשפט הזה. וההגבלה של הצדק מסמנת אותה במקומה הנחמד. כלומר, אני אתן לך את הפונקציה החיובית של הפנייה שכרגע אני הופנתה, שכרגע פנית. את פנית. עכשיו בואי נכוון את המטרה לכיוון הנכון. אז הפנייה לפריצה, או לפריצה, להריסה, מסגבת עצם תכונת החיים, זה חלק ראשון, זה הכוח השלילי, וההגבלה של הצדק, הכוח החיובי, מסמנת אותה במקומה הנחמד. ובין שניהם, מכוח שניהם, יוצא צורת חיים, צורת החיים מלאה, עוד והדר, קדושה ותפארת. תראו את המשפט הקודם, בכוונה אני קורא את זה בסדר הזה, כי המשפט הזה יותר ברור, תראו עכשיו את המשפט הקודם, לא? ומכל מקום, יש הפרש גדול בין צדק לרשע. הרשע, הכוח השלילי, תעודתו שהתעורר להיות פועל, מניע את תנועתו. משהו פה מתחיל להתעורר, משהו פה מתחיל לזוז, משהו פה מתחיל להשתנות, משהו פה מתחיל להתלטל, משהו פה מזדעזע, משהו פה לא נורמלי, משהו פה משתגע. אבל הצדק יקום עליו וימנעהו מאפיק זממו. לא ימנעהו, הכוונה, זה לא שאחרי שהדלקנו את האוטו, סובבנו את המפתח בסוויץ', עכשיו יבוא מישהו ויחבא את האוטו בחזרה. לא, יש מי שהדליק, אני לא בא לחבות, אני פשוט בא לכוון. אז הצדק ימנעהו מאפיק זממו, כלומר, ישתמש בכוח הפריצה, בכוח ההריסה, בכוח ההתעוררות, בכוח הפעילות, בכוח ההנאה, והצדק ייתן לזה את הכיוון. זה לא שהצדק יגיד לו, שתוק, מה אתה מניע את האוטו? עכשיו צריך לכבות את האוטו. לא. יש הנאה לאוטו? מצוין. עכשיו בואו נראה לאן מכוונים אותו. טוב, אני מרגיש עכשיו זה הרבה יותר ברור מאתמול. מה? יותר ברור. כמו? כמו אינטרנט רימון. טוב, אנחנו לא פה אנשי שיווק, אבל כנראה שכן. עידן, כן.
השאלה שלי, כל פעם שהכוח השלילי בעצם מצליח לפרוץ, יותר שלא מתבצעת ומצליחה, זה אומר שיש כביכול 1-0, שהכוח החיובי נכשל? אם אפשר, זאת אומרת שחורבן גוש קטיף או מצעד הגאווה, זה אומר שאנחנו לא עשינו את העבודה שלנו כמו שצריך?
תשובה, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה כוללת, אז זה כוללת גם בזמן וגם במקום. אז יכול להיות שהתגובה של הכוח החיובי היא תבוא עוד 200 שנה. היא כרגע נבנית מתחת לפני השטח, והיא תופיע, היא תנבט מעל פני השטח, עוד זמן. זאת אומרת, זה לא שיש פריצה פה, טוב, יאללה, הנה הגיע הכוח החיובי, טוב, יאללה, בוא ניקח את האוטו לכיוון. זה לא הולך ככה. אנחנו מדברים פה בהשגחה אלוקית מופלאה. אנחנו מדברים כאן על היסטוריה, על אנושות, על תיקון עולם. זה לא, טוב, יש קפה שרוצה להישפך, עוצר אותו הקוסטי, עצור. זה לא עובד ככה. אלא יכול להיות באמת שהכוס קפה יישפך. אבל יש כאן משהו מתחת לפני השטח, שכבר מתחיל לטפל בשפיכה הזאת. נקרא לזה ככה. אז זה לא אומר שזה שאנחנו רואים כישלון, כלומר שהרע מנצח את החיים, כרגע, הרע לא רק הניע את המכונית, אלא מדרדר אותה לתאום ומצליח, ויש תאונת דרכים, חס ושלום, ויש פצועים, ויש הרוגים, והאוטו total lost. זה לא אומר שזה נגמר, שהרע ניצח. זה אומר שכרגע אנחנו עדיין לא רואים איך הכוח החיובי הוא במערכת אחת. יש כאן זיקה, וכנראה שיש כאן איזשהו תהליך יותר פנימי שהולך ומבעבע עד שהוא יצוף מעל לפני השטח. עכשיו פה צריך הרבה סבלנות, כי אנחנו אנשים קצרים, עם עיניים קצרות, רוצים את תוצאות עכשיו. רבותיי, הרי למה אני חותר? אני אגיד משפט אחד. אתם הדתיים הלאומיים, לפלפים, אתם לא יודעים להיאבק. תראו את החרדים, כשהם נאבקים, נאבקים ומצליחים. תשובה, א', אנחנו מאוד אוהבים את החרדי, את הציבור החרדי, לא נחלק חילוקים, אבל מאוד אוהבים את הציבור, מעריכים וכו', ב', א', צריך לראות מה התועלת והנזק לטווח הקצר, וב', יותר חשוב, מה התועלת והנזק לטווח הארוך. זה שאתה ניצחת בקרב, זה אולי הפסדת במלחמה. אנחנו לא רוצים לנצח בקרבות, רוצים לנצח במלחמות. עכשיו פה צריך עיניים של תלמידי חכמים, עם אחריות רוחנית, כלל ישראלית, עם מבט ארוך, עם סייעתא דשמיא. הרב חוזר הרבה פעמים על הפסוק בנביא, לא זוכר כרגע איפה הוא, עשה דעי למרחוק. לשאת את הדעה למרחוק, רחוק, רחוק. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, זה לא שיר של מתוסכלים. זה שיר אמיתי, מצד שני לא צריך לשיר אותו יותר מדי. כי לפעמים אנחנו עושים לעצמנו הנחות כשאנחנו עם דרך ארוכה. לפעמים צריך להזדרץ קצת. לא צריך להמציא עוד קצת מטרים בדרך וכו'. לכן מה שאפשר להזדרץ, צריך להזדרץ. מה שאפשר לעשות היום, אסור לדחות למחר. זה ברור. מה שאפשר לתקן היום, לא נתקן מחר. נתקן היום. אבל מצד שני, הפרספקטיבה היא כוללת. תראה, סבלנות ואיפוק, פעם אמר ראש הממשלה אחד, איפוק זה כוח. אבל גם איפוק, זה חולשה. יש דברים שאסור להיות בהם מאופקים. סליחה, אם מישהו יבוא אליך הביתה ויגנוב את אשתך, אתה תהיה מאופק? סבלנות ואיפוק זה כוח. מה זאת אומרת?
לא להתפנות, תדפק.
לכן, אני לא הייתי משתמש בסיסמאות, סליחה שאני אומר נבובות כאלה, אלא דן כל דבר וכל עניין לגופו. איפוק זה כוח ואיפוק זה חולשה. יש דברים שלהם אין מקום, שבהם אין מקום לאיפוק. הרב כותב באגרות חלק א', שיש מצבים שבהם הסבלנות היא ביזיון. שבהם מישהו סבלן ביחד לדברים שאסור להיות סבלן, זה מראה שהוא חסר עמוד שדרה, שהוא חסר אישיות. אז פה באמת צריכים עיניים של תלמידי חכמים, איפה הגבול נמצא. אתם מכירים את האגרת הזאת? של הסבלנות? חשוב מאוד.
והדרך, איפה זה?
הגרת
איגרות
א'. הדרך? איגרות א'. רק שנייה, שנייה אחת, אני קורא חצי מילה. איגרת א', איגרת כ', עמוד כ'. אומר הרב, אם היה שום עם בעולם, אם יש עם אחד בעולם, שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו, יהיה תלוי באיזו דעה. שיש איזו דעה אחת, איזה רעיון אחד, איזה ערך אחד, שעיקר הווייתה של האומה תלוי, תלויה בדעה הזאת. אז הייתה רשות גמורה, וגם חובה, שביחס לזאת הדעה לא יימצא בקרבו חופש הדעות. מה שחופש דעות בדבר שהוא קיומי לך. קיומי לי שאם אני נמצא במים, אסור לי להכשיר את הראש 10 דקות מתחת למים. אני לא מאפשר חופש דעות למישהו להכניס את הראש שלי 10 דקות מתחת למים, מה פתאום? פה אין בחירה חופשית, פה מיד הראש צריך לצוף מעל המים. כי אין זה חופש, כי אם הצלות מהגן על עצמה. אני מדלג. אבל כל זמן שתהיה הדעה המחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסדת כלל, כלומר דעה שיש בה ערך וטעם וצורך, היא דעה חיובית, וכל וחומר כשתהיה עוד דעה מועלת חוץ לגבולה, כלומר לאנושות כולה, אלה הדעות של עם ישראל, ערכנו, מוסריותנו, תורתנו וכו'. ולגוף האומה תהיה יסוד חייה, כלומר זה לא רק מועיל לנו, זה מועיל לאנושות, אז אין שום מקום לסבלנות. והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. אם ארץ ישראל היא ארץ חיינו, אין מקום לסבלנות על ארץ ישראל. עכשיו השאלה, איך אני מתרגם את המשפט הזה למעשה. זאת השאלה. אבל סבלנות קודם כל במובן של התודעה. טוב, אז בואו נוותר על כמה חלקים מארץ ישראל. אין סבלנות, ארץ ישראל השלמה, שתי גדות לירדן, עד המצק, עד הפרט. בזה אין שום סבלנות. מה בפועל אנחנו יכולים כרגע לממש? בסדר, זה כבר דיון. אבל קודם כל אין סבלנות בדעה. אומר כאן הרב, רבותיי, משפט קשה אני הולך לקרוא עכשיו. אני קורא ברב קוק. אגרות ראייה. כתוב, אגרות ראייה. חלק א'. על כן, מי שגורם בדעותיו, ומכל שכן במעשיו, רפיון לדעה שמחיה את האומה, מי שהדעה שלו, ואם יש לו יכולת שלטון ושררה והכרעה, המעשים שלו, גורמים לרפיון לדעות שמחיות את האומה, הוא פושע לאומי, שהסליחה להם היא עיוולת. משפטים קשים. הרב קוק אני קורא. מה? לא משנה כרגע, העיקרון, העיקרון, לרב זיידל אם אני לא טועה. לרב זיידל, לדוקטור זיידל. עוד פעם, על כן מי שגורם בדעותיו ומכל שכן במעשיו, רפיון לדעה שמחיה את האומה, הוא פושע לאומי. הוא פושע, כלומר, הוא פושע ביחס לערכים שמחיים את האומה. אז לצערנו הרב, כולנו פושעים לאומיים. כי ערכינו עוד לא מתוקנים. אמנם זו פשיעה שהשגגה, אבל זה חמור. והסליחה להם היא עיוולת. אין מה לסלוח פה. עכשיו, אין מה לסלוח, זה לא על מעשה שנעשה, אני לא סולח לך. אלא אין מה לסלוח, הכוונה, אין לי סבלנות לדעה הזאת. עכשיו, אני יודע שהמשפטים האלה שאני אומר הם מסוכנים, כי מי שלא למד כאן מתחילת השנה את מה שלמדנו, אז הוא ייקח עכשיו את הרב קוק, ייקח את הפסקה הזאת, זהו, הרסן הותר, הנה, עכשיו הכל מותר. לא. את המשפטים האלה צריך לקחת בחשבון על גבי כל מה שלמדנו עד היום. ואמר כולם צדיקים, ישראל אף על פי שחטא ישראל, הוא הלכה כרבי מאיר, אבא בבן לפני בן בבן, כל מה שטפטפנו פה כל הזמן, על גבי זה ומתוך זה, להגיע למשפט הזה. לכן יש דברים שבהם אין סבלנות. כמו שאמרתי מקודם, אף אחד מאיתנו לא היה מתנהג בסבלנות אם מישהו היה פורץ לביתו ולוקח את אשתו. טוב, בסבלנות. מה זאת אומרת? אז ארץ ישראל זה פחות מנשותינו.
מובן שיש דברים שהסבלנות היא בדיחה, כמו הדוגמה שהרגע נתת, כמובן שאני אקח את זה לכיוון אחר, כי אנחנו איפשהו שכחנו כבר את הסבלנות. אנחנו רוצים הכל אינסטנט, הכל עכשיו.
מה שהמיטה אומר זאת הערה מאוד חשובה. מה שהמיטה אומר זאת הערה מאוד חשובה, שיכול מאוד להיות שהבעיה שלנו היום זה לא שאנחנו יותר מדי סבלנים, אלא שכבר איבדנו את הסבלנות על כל דבר שטותי. לכן באמת היה אומר הרב קוק שצריך להרבות בדורות האלה אהבה ואמונה, כי שנאה וכפירה יש מספיק. צריך להרבות סבלנות, כי אי סבלנות יש מספיק.
הדעה שאם הרב קוק היה יודע איך המדינה הייתה נראית היום, אז הוא לא היה אומר את מה שהוא אומר.
אבל מה שהמיטה אומר, שהיום הבעיה היא שאין לנו סבלנות לכלום.
אבל דבר רגיל שזה, לא צריך להיות סבלנות לזה של לתת שטחים למשל, מבחינה אידיאולוגית, לא צריך. יכול להיות בביטוי, יהיה לך סבלנות, אתה תדע שזה תהליך שלוקח 5 דקות ולא שנייה.
אבל בעיקרון לא. ביחס לעיקרון אין סבלנות, זה מה שאמרתי מקודם. הדעה לא תשתנה, הדעה לא תשתנה.
זה רלוונטי מה שהרב קוק אומר גם להיום.
ודאי, לא. הוא אומר אלה שטועים. הוא לא אומר שזה נכון מה שהוא אומר. טוב, לא משנה. היה קצר בתקשורת. שלום מירושלים. אפשר לדפדף את השאלות? אינטרנט שלום.
אולי זה השאלה. שלום מירושלים?
טוב, כנראה קשה לדפדף שמה. הרב אומר, אני בשאלה 6, היינו רק בשאלה 3 מקודם, שפעמים צריך איפוק ופעמים שלא. הכל ביחס למקרה, אבל מצד שני אומר שתופעות שליליות הן רק ביטוי לכוחות חיים שבעתיד השפיעו לטובה, ואם לא יהיה אותם אז לא יהיו השפעות הטובות. איך זה מסתדר? עכשיו זה מסתדר מצוין. הכוח השלילי ביסודו הוא חיובי, ההופעות השליליות הן שליליות. כלומר, מדינה עם רוב יהודי זה חשוב מאוד, גירוש מגוש קטיף זה קטסטרופה. אז בואו ניקח את הרעיון של מדינה עם רוב יהודי ו... נמשיך את הרעיון הזה באופן מעשי בצורות אחרות מהפתרונות שניתנו לפני חורבן גוש קטיף. עוד פעם שלום שואל, אז אם ככה לא צריך להיאבק במצעד הגאווה ובתופעות מסוג הזה, אני אמרתי שלא צריך להיאבק, זה רק ביטוי לכוחות חיים שבעתיד ישפיעו לטובה, ואם לא יהיה אותם אז לא יהיו השפעות הטובות, איך זה מסתדר? לא, קפצתי. אז אם ככה לא צריך להיאבק במצעד הגאווה ובתופעות מסוג כזה, כי הרי זה רק ביטוי לכוחות חיים שבעתיד יעשו השפעות טובות בעולם. טוב, עלינו על זה עכשיו. יונתן, עוד פעם מטבריה, האם מה שאמרנו נוגע גם לימות המשיח, שאז הרע לא יהיה ממשי? למה זה קופץ כל פעם? שאז הרע לא יהיה ממשי כמו בזמננו? טוב, אני לא יודע על איזה ימות המשיח הוא מתכוון, אבל יש שלבים שונים בימות המשיח, שנגיע לגאולה נדבר על זה. חן חיים שלנו, למדנו שיש אנשים כאלה שלא מסוגלים לאהוב את הסגולה ולסנוע את הבחירה. לא, אמרנו, לא שהם לא מסוגלים, אמרנו שצריך לעשות עבודה, והם עדיין לא עשו עבודה, זה אמרנו. ומתוך כך יש להם שנאה עזה כלפיהם, כדי שלא יתערבו בהם ויתקלקלו מהם. אם ככה המצב, אז איך אפשר לומר שהם מתפסים על הבנותיהם? זה מה שאמרנו עכשיו, שצריכים לעבוד על זה כדי לא להגיע למצב הזה. אתם זוכרים שדיברנו על זה? אמרנו מידות והכרה. הפרדה בין נושא לנשוא. אתם זוכרים שעסקנו בזה? טוב, בינתיים עד לכאן. אלעד, בבקשה.
אז בעצם כל הנושא של רואים כאילו שמצוות יישוב הארץ ובנגב חבל להחליט על ידי תושבי גוש קטיף, חלקם, בעצם לקחו בעצם והשתמשו בכוח חיובי שיצא אחרי הפריצה של החורבן. בעצם זה כן איזשהו סוג של קיום מצווה לעומת כל שאר הארץ.
זה נכון, זה נכון. זה ודאי נכון, אבל מצד שני, נכון.
עדיין זה לא מתגדר.
בדיוק, עוד לא פתרנו את העניין הזה.
לא, זה מראה... משהו בשל בשטח.
נכון, 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 ברוך השם.
ברוך השם.
נכון, אליאור, כן.
אמרנו שכוח רע פורץ רק אם יש כוח נגיד נגדו שיכול לתגן אותו, נכון?
רק אם יש כוח חיובי שיכול לכוון אותו.
כן, וצא מזה שבעצם הכוח החיובי, שתיהם בסוף משתפרים פה, והכוח החיובי כאילו זה על ידי בחירה חופשית שלו. הכוח השלילי בעצם על ידי, נגיד, מת השם זה...
לא, זה גם בחירה חופשית.
שאלה איפה
הופיע? הכל מת השם. אבל גם הכוח החיובי הוא מת השם.
זה קשור לזה של...
לא, לא, אני אגיד למה אני עוצר את ליאור, כי זה מסוכן מאוד לומר מה שעכשיו ליאור אומר. כלומר, ליאור אומר ככה, הכוחות, הרי הקדוש ברוך הוא טוב. אז הכוחות הרעים שהתפרצו, זה חייבים להגיד שזה טוב. אז הקדוש ברוך הוא פרץ. הכוחות הטובים זה כבר תלוי בבחירה החופשית שלנו. גם הכוחות הרעים זה בחירה חופשית. אני לא יכול להגיד שכל מי שהיה שותף לפשע של גירוש גוש קטיף, הקדוש ברוך הוא פעל עליו. לא, אתה פעלת, אתה בחרת. יכול להיות שלא הייתה לך תודעה מספקת והיית שוגג, זה לא קשור, אבל אתה פעלת. אתה אחראי. אתה אחראי, אף אחד אחר לא אחראי, אל תפיל את התיק על מישהו אחר. אתה אחראי.
עדיין קשור, נגיד, כי אז אמרנו שבבחירה שמישהו בוחר, אז בעצם זה מפחית את ההשגחה של השם, את ה...
אז זה תמיד בא ביחד, הכל צפוי, ועשות נתונה, זה תמיד הולך ביחד, שני הממדים האלה.
עכשיו, אז אמרנו שמי שלא בוחר, נגיד הרשעים, יש בהם, כך זוכר להגדיר את מה שאמרנו על זה, ואת הרשעים יש בהם יותר... הסגולה יותר בולטת בהם.
כי הבחירה לא מגלה את מה שהיא צריכה לגלות. טוב, ניתן אפשרות לצד השני, מי רצה פה משהו? יאיר דיבר, בבקשה יאיר, כן.
הרב,
אתה יודע,
אמר שמה שאנחנו עושים בתוך הקדוש ברוך הוא, אז למה למשל, זה סתם איזה שאלה שעובד בראש, למה לא מחזירים למשל את קבלת הקורבנות שכבר עכשיו יכול לעשות את זה באיזשהו אופן?
טוב, תראה, יש מחלוקת, נדבר על זה כשנגיע לגאולה, אבל באופן כללי. כתוב שלוש מצוות נצטוו ישראל. יש בבלי, יש ירושלמי, הרמב"ם פסק ששלושת המצוות האלה לפי הסדר. להעמיד להם מלך, להכריז זרעו של עמלק, להקים להם בית הבחירה. אז למאן דאמר, הרמב"ם, שיש סדר למצוות, אז כל מה שהוא קשור כרגע למקדש, עוד לא הגיע זמנו. יש דעה שאומרת, שנכון שעוד אין לנו בית מקדש, ויכול להיות שירד מהשמיים, זה מחלוקת הרי, כידוע, אבל כל מה שאפשר להכין אותו, צריך לעשות אותו. ולכן כל מכוני המקדש וכדומה. יש בזה שתי גישות. למשל, עלייה להר הבית. עיקר המחלוקת זה לא האם יש מקומות שמותר לעלות, גם היום. לכל הדעות יש מקומות שמותר לעלות. השאלה המרכזית, האם זה עכשיו הזמן לעלות? האם עכשיו אנחנו צריכים להיות עסוקים בהעמדת מלכות, או צריכים להיות עסוקים בהקמת מקדש, שזה השלב הבא? יש בזה שתי גישות. כנראה שעוד לא הוכשר הזמן שאנחנו יכולים להקריב קורבנות, כי החברה הישראלית כנראה עוד לא הגיעה לשלב הזה. כן, ליאור.
למה יש בחירה? בעצם אין רב טוב בקבוצות, יש גילויים מתוך קבוצות מסוימות. עכשיו, לכתחילה, כמו שאני מבין, זה שהטוב אמור לגלות את התופעות האלה ולמנוע את הפריצה שלהם, או להכווין דברים מסוימים, להגיע לשאיפה, להגיע לטוב, לגאולה, למטרה. אבל לפעמים הטוב לא יראה את זה והרע יצטרך לעורר אותו. האם הכרח שהרע יעורר אותו? זאת אומרת, גם זה
איזושהי שכחה אלוקית. נכון. לפעמים אין ברירה. אין ברירה. הרב כותב בהרבה מקומות, הזכרנו גם את זה, אני חושב, כמה פעמים, שהכוח שמניע יותר מכל את האדם במשך כל ההיסטוריה זה כוח ההכרח. מה שקוראים היום, אין ברירה. אין, הכרח, הכרח. אתה נדחקת לפינה ועושה לך ברירה.
בשביל
שהוא
יגדל יותר.
בדיוק.
יכול להיות שהוא יראה, ויכול להיות שגם הוא... כמו בן אדם שעושה שהשתדלות למשהו, לא משנה מה הוא עשה, לא
הצליח,
בכל זאת קרה איזשהו
משהו. נכון. יכול להיות גם עוד משהו, אם אפשר להוסיף על מה שאתה אמרת, יכול מאוד להיות שכשהרע פורץ, כלומר כשכוח הטוב החיובי הנמצא ברע פורץ בצורה שלילית, וזה מופיע הרבה רע, והטוב עומד מנגד ואומר זה לא העניין שלי, אז יכול מאוד להיות שלא תהיה ברירה לקדוש ברוך הוא, אלא להגדיל עוד יותר את הרע, ועוד יותר את הרע, ועוד יותר את הרע, עד שהטוב כבר לא יכול להיות אדיש, כי זה כבר יתחיל לגעת בו. כל זמן שנוסעים בשבת לא ברחוב שלי, זה לא קשור אליי. אבל כשיסעו בשבת ברחוב שלי, פתאום אני מתעורר.
זה אגואיסטיות.
מוחלטת, לא רק אגואיסטיות. נכון? אז לפעמים אנחנו אנשים קטנים שצריכים זעזורים גדולים.
להפך הטוב והרע כביכול מתחלפים, זה דלוי בסיטואציה. פתאום הטוב יש מגיע, הוא הרע, והרע הוא הטוב שמזכיר להוא שבונה, אתה רע, אתה חושב על השכונה שלך, אתה... מה קורה איתך? אתה... תוציא את הטוב. בגלל זה גם הרע אותו. חילוף פה, תביא את המענות, בגלל זה גם הרע אותו.
טוב. טוב, אנחנו לומדים סוגיות חשובות מאוד, קשות, אבל חשובות ביותר. העין היה הזה, עכשיו אולי יותר ברור למה רציתי להגיע לעין היה הזה כל הזמן. למרות שלא סיימנו אותו, אנחנו באמצע הדרך. העין היה הזה מסביר את הופעת היחס ששלושה כוחות מתאפקים במחננו, של זרע אדם, זרע בהמה, של היין והשמרים, של הנפש מול הרוח. זה מסביר את זה, אני חושב, בצורה מאוד מאוד בהירה. אתם מסכימים איתי? מה? היום יותר טוב מאתמול, תעודדי אותי קצת. מה? יותר טוב. לא, זה נפלא, זה... מה אנחנו הקטנים זוכים ללמוד כאלה דברים גדולים, ברצינות? בדורות הקודמים רק גדולי העולם היו יכולים להבין דברים כאלה. ולהתחיל להפנים אולי ואולי גם לחיות את זה. זה דברים גדולים. יום ראשון אנחנו בעזרת השם מסיימים את פסקה 2, ואנחנו נתחיל בפסקה 1. עוד כמה שאלות יש פה. שלום, עוד פעם ירושלים אומר, אז אם בכל תופעה שלילית יש להיאבק, אז מה נפקא מינה שבעתיד זה ישפיע לטובה? אין שום השלכה מעשית לקביעה הזו, ודאי שיש. אנחנו צריכים להיאבק וצריך לגלות את הצדדים החיוביים שבדבר. רואי מהשורה האחרונה בכיתה, זה רואי שאמר היום בשיעור בבוקר שהוא מתגעגע שכבר נתחיל את השיעור. נראה לי, רואי, אתה חסר לנו אם זה אתה. נהג המונית, אם אני לא טועה.
כן, כן.
כן, אז רואי, אתה, קודם כל אתה חסר לנו, תבוא שוב. משתמע שאנחנו סוברים פה שהחיילים בגוש קטיף היו צריכים לסרב פקודה. החיילים בגוש קטיף היו צריכים לא לבצע את הפקודה. האם לסרב? זה כבר סמנטיקה, אם להתעלף, נפשית, רגשית, גופנית, או לסרב. זה כבר, יש כאלה יגידו ככה, יש כאלה יגידו ככה, ועדיין לא לבצע את הפקודה הזאת. זה ברור, אני לא מפחד להגיד את זה. לא לבצע את הפקודה הזאת, אבל לא כי אני מסרב פקודה, כי אני לא יכול. אני לא יכול לעשות דבר שהוא נוגד את תוכן חיי. לא יכול. אף אחד לא מצפה שאני אבצע פקודה לסלק את אשתי מהבית שלי. אני לא יכול. איך אמרתי פה כבר בשיעור פרופסור אלדד? יש פקודות שהן בלתי חוקיות בעליל. יש פקודות שהן פקודות מטומטמות. זאת פקודה מטומטמת. עוד לפני אם היא חוקית או לא חוקית. היא פקודה אבילית. ולכן ודאי שמה שאדם לא יכול לקיים, כי הוא לא יכול לוותר על, 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 על תוכן חייו, על עצמיותו, אסור להטיל עליו פקודה כזאת. לכן צריך לסלק את הצבא ממחלקות כאלה. זה צריך להיאמר ברור. לכן האם לסרב פקודה? לא אמרתי לסרב, אמרתי לא לבצע. האם אני ערן תמיר, הייתי יכול לבצע את הפקודה הזאת? לא. לא הייתי מבצע את הפקודה הזאת. איך, מה היה קורה איתי? תאר לעצמי שהייתי מתעלף או הייתי, לא, אני לא יודע מה קורה איתי. לבצע דבר כזה? איך אפשר? האם צריך לסרב? טוב, פעם נתווכח על זה, אם כן או לא. אבל לא לבצע, אי אפשר לבצע את זה. טוב, נסיים בדברים טובים. למרות כל זאת, הכל מערכת אחת. רבותיי,